אחד הדברים שאנחנו חוזרים עליהם ביום הכיפורים פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, זה בכל י"ג מידות, אנחנו אומרים בסוף, יש גם לעדות מסוימות, גם מנגינה מיוחדת הדבר הזה, כי ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם, מכל חטאותיכם, לפני השם תתהרו. אחרי זה תעשו חזרות על הנוסחים השונים והלחנים השונים. אנחנו הולכים קצת להבין את המושג לפני השם תתארו. מה זה בדיוק הדבר הזה? מה זה לפני השם הזה בכלל? הייתי יכול להבין אם היה כתוב, כי ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם, מכל חטאותיכם. בסדר, גם הבנתי. יש יום שיש לו עניין לכפר על האדם מכל החטאים שלו. זה יום כיפור. מה זה לפני השם? לפני השם זה הסבר, למה זה היום הזה? לפני השם זה האופן שבו זה קורה? מה זה בדיוק הסיפור הזה שנקרא לפני השם? כיוון שהזמן קצר והמלאכה מרובה, אז אנחנו מתחילים בגמרא. יותר נכון במשנה בסוף מסכת יומא. אומרת המשנה, אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים? ומי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים, שנאמר, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, ואומר מקווה ישראל השם. מה מקווה מתאר את הטמאים? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. שאלה ראשונה, האם במשנה הזאת יש משהו בסגנון שמטריד אותך, את מנוחתך? בואו נתחיל מההתחלה. אנחנו בסרט עם התשובה, אוטוטו יום כיפור. ממש, בקרוב ממש. אנחנו נראה עוד שיום כיפור זה יום טוב מאוד לישראל. שאלתי, האם משהו מטריד את מנוחתכם בסגנון של המשנה? זו השאלה, שאלה פשוטה. האם משהו בסגנון של המשנה הוא מוזר בעינייך? נכון. הסגנון של המשנה, שהוא סגנון לא רגיל, הוא של שאלה ותשובה. יש את זה באחד מי יודע, אבל זה לא משנה. יש את זה גם, דרך אגב, בטעות נפוצה. תכף נסביר למה זה טעות, זה איכשהו רווח נלווה לגאול אותנו מהטעות. אתם זוכרות את שלום עליכם? יש גם שם שאלה ותשובה, נכון? מי מלך? לא, אין צריך לשיר, רק... נכון? אז זהו שלא, כמובן שלא. כי שם זה, מכיוון שעשו להתפלל למלאכים, כי מלאכים אין להם סמכות, הם רק צנרת, אין להם בכלל שום דבר מעצמם. אנחנו אומרים, מברכים את המלאכים ממלך מלכי המלאכים. לא ממלך מלכי המלאכים, סימן שאלה, תשובה, הקדוש ברוך הוא, אלא אתם באים ממלך, מתוך מלך מלכי המלאכים. זה מהם שאלה, זה מי? זה לא עם יוד, כאילו. יש גם דרך אגב נוסחאות אחרות, שכתוב שם, מלך מלכי המלאכים הקדוש ברוך הוא, כאילו תזכורת. אני מברך אתכם, אבל, אופס, ברקע, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, כי הוא באמת המלך. אז שם דווקא זה לא. זה לא שאלה ותשובה. אנחנו צריכים לשם תכף לברר למה כאן, במשנה הזאת, רבי עקיבא בוחר בנוסח של שאלה ותשובה. אחד. שניים, אם את צריכה להביא ראייה למשהו, ואת מביאה שני פסוקים כראייה, מה זה אומר? שאלה אחרת. את צריכה להביא מתנה לבת מצווש. ואת מביאה שתי מתנות. מה זה אומר? יפה, שכל מתנה בנפרד, יש משהו חסר, נכון? אז המתנה השנייה היא אמורה להשלים את הראשונה. או שהיא משמשת את הראשונה, או שהיא באה כמותית כדי להשלים משהו שחסר בראשונה. מה חסר במקור שהוא מביא בהתחלה? שהקדוש ברוך הוא זה שמתאר אותנו, הרי כתוב. וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, זה מצוין. לא? מה חסר בזה? מה חסר פה? צריכים עוד פסוק שאומר מקווה ישראל השם. בשביל מה? השעה מאוחרת, אני יודע, זה גם, יש רפלקסים בשעה הזאת, שקשורים לשרירי הגב, לעמוד השדרה שנוטה להתכופף, ייחוד שיש שולחן מתחת, צונח. בכל זאת, בכל זאת, האם יש למישהו איזה רעיון שובר שוויון, למה צריכים את הפסוק השני? מה הוא מוסיף על הפסוק הראשון? אם אפשר לצרוח, טוב? נכון, את אומרת שבפסוק ראשון כתוב שיש את הקדוש ברוך הוא, יש אובייקט שנקרא מים, והוא זרק עלינו מים ואנחנו טהורים. פה הוא המים, נכון? הוא המים. יש עוד משהו? מה אבל הנקודה שכאילו חידש מקווה ישראל השם, שהוא לא היה קודם בפסוק הראשון? את אומרת שהמקווה זה ישראל. כן? זה ה... כן, כן, שיש בו קדושה. נכון, שם גם... כתוב כן, שזה... מים טהורים. גם שם יש איזה ייחוד אחר, אבל פה את אומרת, פה זה כאילו מים שיש בהם איזה קדושה מיוחדת, איזה ייחודיות מיוחדת. אפשר גם לומר שבפסוק הראשון מדובר על פעולה של טהרה, התאהרות. יש הזעה של מים, והמים הם פוגשים את האדם, והאדם נטהר כמו פרה אדומה. יפה, בפסוק השני בדיוק, אתה לא שנזרק עליך מים, אתה בפנים. והקדוש ברוך הוא המקווה שלך, אתה נכנס פנימה, אתה לא מתקרב אליו, אתה לא יוצר איזה משהו, איזה מין תהליך שבסופו אתה טהור ואתה ראוי להיות קרוב להשם. אלא פה אתה פשוט נכנס אליו, פנימה. הגרא אומר, זה כבר הכנה לקראת סוכות, הגרא אומר שישנם שתי מצוות שאדם נכנס כל כולו בתוך המצווה. מה הם שתי המצוות? סוכה ומקווה. והוא מוסיף גם יישוב ארץ ישראל, נכון? שזה עוד דבר שלישי, שאדם חי בתוך המצווה. הוא לא רק עושה מצווה, נלך ארבעת המינים לדוגמה, האדם נוטל ארבעת המינים, הוא עושה מצווה. בסוכה הוא נמצא בתוך המצווה, זה אחרת, שונה לגמרי. לכן יש חסידים שלא ישנים בסוכה, מרוב פחד, אי אפשר פשוט. אי אפשר לישון בסוכה. אתה בתוך מצווה, איך תישן? זה מנהג חב"ד. בכל אופן, אז כנראה שיש כאן משהו, לפני הזה, לפני מי אתם מתארים, הוא חוזר גם במשנה הזאת. המשנה הבאה זה, אנחנו בברייתא, שקשורה לשני ימים טובים לישראל, טובים מאוד לישראל, ט"ו באב ויום הכיפורים. ושבשניהם אומרת הברייתא, גם המשנה אומרת זה קודם, שהיו בנות ישראל יוצאות בכלי לבן שאולים, והיו קמים בתים בישראל. שני ימים שאין ימים טובים כמוהם בישראל, אין ימים טובים כמוהם, ט"ו באב ויום הכיפורים. לא דיברו על יום העצמאות, לא על פורים, לא על חנוכה, לא על סוכות, שזה ושמחתך וחגיך. אומרת המשנה, תדע לך, יש שני ימים שהם שיא השיאים. ט"ו באב זה אחד מהם, ויום כיפור זה השני. יום טוב מאוד לישראל. אני זוכר שכשהייתי נער צעיר, אז פגשתי לראשונה את ההלכה, הלכה מוזרה, קצת מוזרה, לכאורה כמובן, שאדם שביום כיפור צריך לאכול, חולה שצריך לאכול, אדם עבר ניתוח, יולדת, בעזרת השם, בשמחה, בשעה טובה, היא צריכה לאכול ביום כיפור, את מבינה שהיא צריכה לעשות קידוש? והיא צריכה לומר יעלה ויבוא. היא צריכה להגיד ברכת המזון, יעלה ויבוא. ביום הכיפורים הזה, או ילד קטן, הבן שלה, בעזרת השם, ביתו ובזמנו, שכבר התחיל קצת להבין משהו זה, וכבר קצת כן יקרה משהו, כשהוא יאכל ביום כיפור, הוא יצטרך לברך אם יעלה ויבוא ביום כיפור. אבל זה לא חג, זה היה לי אז ממש, ממש מפתיע אותי, כי יום כיפור זה חלק מהצומות, זה כאילו קשור באיזשהו אופן לתשעה באב כזה. למה יעלה ויבוא? באמת זה חג, זה חג עצום. ובעזרת השם עכשיו, בדקות הקרובות ננסה קצת להבין יותר למה זה חג. אז אנחנו עכשיו במערל. המערל כידוע לכם, עומקים אדירים בסגנון קצת קשה. בטח קשה לשעה 2:30 בצהריים. אני ממש מקווה שאתם תחזיקו מעמד, כי ההבנה של הערך היא יכולה לתת כוח להחזיק מעמד. מי שרוצה לעמוד יכולה, מי שרוצה לעמוד על הכיסא גם יכולה. אומר המהר"ל, ולכך אמר אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים? כלומר, שמה שישראל מתארים ביום הכיפורים, הוא בשביל שיש לישראל דבקות בו יתעלה. מה סיבת הטהרה? הדבקות בקדוש ברוך הוא, זה הסיבה של הטהרה, לא המים. מקווה, זה נקרא מקווה ישראל השם. כדכתיב, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם. ועל זה אמר אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים? כי אין מעלה יותר מזה. מה שבאמת גורם ליהודי טהרה, ודאי לכלל ישראל טהרה, קודם כל בראש ובראשונה, זה הדבקות בקדוש ברוך הוא. ההיצמדות הזאת, להגיד, אני איתך. אני לא יודע אם אתם מכירות את זה, אבל בשעות קשות, אנשים נוטים להתחבק. כמו אנחנו עלינו בהלוויות, באבל לפעמים אפילו זה קורה, אנשים נוטים להתחבק. למה? כי זה מה שמחיה, שאני מרגיש את הקשר הזה, את הדבקות הזאת, שיש לי חברים, יש לי עוד מעגל, שאנשים איתי, נוסעים בעול איתי ביחד. אומר המהר"ל, מה שגורם את הטהרה ביום כיפור, זה הדבקות בקדוש ברוך הוא. והוא אומר, כי אין מעלה יותר מזה. והוסיף לומר, ומי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים. שבשביל שישראל הם דבקים לגמרי בו יתעלה, כיוון שהוא אביכם, אתם דבקים בו, כי הוא חלק מכם, ואתם חלק ממנו, דבר זה עצמו הוא הסרת והסתלקות החטא מישראל. כי מאחר שהוא יתעלה, לא שייך אצלו חטא, מסלק החטא מן הדבקים בו. הקדוש ברוך הוא זה שלמות מוחלטת, כל מי שמחובר לשלמות שלם. מזכיר לך משהו מאורות התשובה למישהי? יש פה קלט אורות התשובה משהו? מישהי מכירה איזה פסקה באורות התשובה שקשורה לזה? על תשובה פתאומית ותשובה הדרגתית? מזל שאין מצלמה עליכם. חילול כבוד המדרשה. אז הרב כותב באורות התשובה שיש שני סוגי תשובה. יש תשובה הדרגתית, זה כולנו מכירים. אדם נמצא בנקודה א', הוא רוצה להגיע לנקודה ב', הוא בונה סולם, טק, 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 עולה, 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 מגיע לאלף, מצוין. יש תשובה פתאומית. האדם לא בונה סולם, אלא האדם פשוט קופץ לתוך הבריכה, נמצא בתוך זה, בפתאומיות. אומר הרב, זה איזה הבזק שאומר, אני רוצה להיות מקום אחר. נכון, שאחרי כל תשובה פתאומית, צריכים תשובה הדרגתית. צריכים עבודה, כדי לתפור את זה, כדי לחבר את החוטים, כדי לקשור את הקצוות, הכל נכון, הכל טוב ויפה. אבל קודם כל, לפני הכל, יש איזה משהו שאומר, אני רוצה אחרת. אתם זוכרות, מי שלמדה במבנה השני, אז למדנו על תהליך התשובה של רבי יוחנן ושל ריש לקיש. וסיפרנו על זה, דיברנו על זה הרבה, שיש תהליכים שעוברים. וזה קשה התשובה. תשובה זה תהליך קשה. ואתם התנפלתם עליי. זה נראה לי בשתי הקצוות, גם בצפון, גם בדרום, הייתה התנפלות. אתם אמרתם לי, אבל מה זאת אומרת? לימדו אותנו שיעור לפני. הייתה פה מי שדיברה איתנו, שירור תשובה. דבר הכי קל בעולם ירור תשובה. מה אתה אומר שזה קשה? ועוד ראינו שהרב קוק בעצמו אומר שזה כל כך קשה. קודר בלחץ בראשית דרכו. והייתה איזו הרגשה שאולי יש איזה פיצול אישיות חלילה. נכון? סתירה פנימית. תחליט כאילו. ואז הסברנו דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. שירור תשובה הוא נותן את הכיוון הראשוני. עוד לא היה שום שינוי. השינוי זה ברצון. אני בכיוון אחר, עוד לא עשיתי כלום. אחרי זה יש עוד עבודה קשה, קשה, לחבר את המעשים, את המחשבות, את הדברים, את ההרגלים, את המידות, את הכל, לתפור לתוך הדבר הזה. זאת עבודה קשה מאוד, שהיא נקראת, כל זה יחד נקרא תשובה, שלמה. אבל יש משהו בהירות תשובה שהוא משנה מצב. הייתי אומר אולי קצת, היום זה ממש דוגמה גרועה, אבל זו דוגמה שסבתא שלך הייתה יכולה כן להבין אותה. סבתא שלך היה לה רדיו, טרנזיסטור, בטרנזיסטור היה שם שני כאלה גלגלים. אחד קראו לו באנגלית טיונינג, אחד קראו לו ווליום. הטיונינג זה היה תחנות, עוברים בתחנות ככה, עושים מסע. והווליום זה העוצמה. עירור תשובה זה הטיונינג. זה אני עכשיו מתביית על הערוץ הנכון. הווליום הוא אפס, לא קרה עוד כלום, שום דבר לא קרה. הווליום אומר, סע, תתקדם. תעלה. פה אנחנו מדברים קודם כל באיזשהו כאילו דבקות בסיסית, עוד לפני הפרטים המעשיים. הדבקות בקדוש ברוך הוא אומרת, אני רוצה, אני מעוניין להיות חלק מזה. כנראה שזה אחד הדברים המופלאים של יום הכיפורים. אנחנו ממשיכים במהר"ל ברשותכם. ולכך ביום הכיפורים, מפני עינויי הנפש והסתלקות הגופניות מישראל, כיוון שהגוף מסתלק, ואז יש לישראל דבקות בו יתעלה, ודבר זה הוא מסלק החטא מישראל. כשיש דבקות, החטא הוא לא קשור יותר. אין לו לאיפה להאחז. כי אני חלק מתוך דבר גדול. ולכך כאמר, מה מקווה מתאר את הטמאים? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. כי המקווה מתאר הטמא, כאשר ידבק בו לגמרי, מבלי שום חציצה בעולם. אדם יחס למקווה, עם חציצה, עם פלסטר על האצבע, הוא לא טעור. זה או הכל או כלום. או שאתה דבק, או שאתה משאיר שיעור. לפעמים אדם אומר, כן, אני מוכן, אבל אני רוצה להשאיר לעצמי איזה משהו קטן. זה לא נקרא דבקות. דבקות זה אומר שאני מוכן להיות לגמרי, בלי חציצה. אני רוצה להיות חלק מהדבר הגדול הזה. לכך, כאשר ידבק בו לגמרי מבלי חציצה, מסולק מן הטומאה, וכך הקדוש ברוך הוא מתאר ישראל, כי הם דבקים בו יתעלה לגמרי, מבלי שום חציצה והפרד כלל, והוא יתעלה מסולק מן החטא, הקדוש ברוך הוא, ולכן ישראל תאורים על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז יש טהרה שהיא קורית בעצם מלמטה למעלה. אדם עושה תשובה, עושה חשבון נפש, מתבונן בעצמו, מתקן, שלב אחרי שלב אחרי שלב אחרי שלב אחרי שלב, הולך ומתרומם. יש תשובה, יש תיקון שהוא אחר. הוא לא מתקן דבר אחרי דבר אחרי דבר אחרי דבר מלמטה, אלא הוא בא מלמעלה. הוא אומר, תגיד לי רגע, איפה אתה רוצה להיות? אני רוצה להשתמש בזה למחאה קטנה. חלק מכם, חלק גדול בטח יישאר פה לכל השנה. חלק קטן, עוד יומיים, שלושה או ארבעה, היא תהפוך להיות בוגרת תוכנית אלול. נכון? יש סיכוי כזה. והיא תוזמן בטח, היא א' תקבל אלונים וכל מיני דברים יפים כל שבוע והכל, והיא גם תוזמן לימי עיון ועוד כל מיני דברים יפים. עכשיו הקטע הגדול זה שבעוד כמה חודשים אנחנו עושים בטח מפגש עם בוגרות תוכנית אלול, כולל מי שנשארה פה גם כי הייתי גם תוכנית מפגש. ואז אני שואל אתכם, תגיד לי איפה את נמצאת. ויהיה איזה קטע שאומרים, כן, היה פה מצב, אני זוכר את זה ממש לטובה, היה באמת חודש, בחיים לא חוויתי דבר כזה, אבל אני כבר לא במקום הזה. אני כבר לא במקום הזה. זה אחד המשפטים הכי תבוסתנים ולוזרים שראיתי בחיים. מה זה אפיסת כוחות הזאת? אני לא במקום הזה. מישהו שאל איפה את נמצאת? שומעים אותך איפה את רוצה להיות? איפה את מעוניינת להיות? למה את שייכת? מה הקשר? לא במקום או כן במקום? מה, את מתארת מצב? איפה היוזמה? איפה לקיחת האחריות? תגידי, אני מעוניינת להתקדם. אז זה ההבדל שבין לתאר מצב סטטי לבין להיות קשור לדבר גדול. אז כשאנחנו קשורים לקדוש ברוך הוא, אנחנו מתארים כי אנחנו כבר בפאזה אחרת. את מכירה את המצב הזה שיש, נניח את עכשיו נמצאת, היית בשיחת טלפון, חייבת לדבר לשון הרע, חייבת לפרוק את זה. אפילו שמעת שיש איזה היתר כזה, כדי להרגיע אותך פיקוח נפש וזה. זה נכון שאת עושה איזה מעבר מהיר על השמות של החברות, למי כדאי לגשת? כי צריכים מישהי שהיא יותר זורמת ככה בקטעים האלה, נכון? כי תלכי למישהי טובה מדי, אז תופיע ללשון הרע, עגל, לא תענה. זה לא שווה, זה לא... צריכים מישהי שיודעת להוסיף זרדים ככה, ללבות את האש, קצת לעשות ככה עם המנגל. צריכים מישהי רצינית. אז כשאדם נמצא קשור לקדוש ברוך הוא, הוא מדבר אחרת. כשאדם נמצא קשור לדברים אחרים, הוא מדבר שונה. השאלה זה לאיפה, במה אתה דבוק. נאמר אפילו יותר מזה, כנראה שלכל אדם יש נטייה לדבקות. עכשיו, במה אתה נדבק? במה אתה רואה מודל? לאיפה אתה שייך? לאיפה אתה קשור? זה השאלה, השאלה הגדולה. אומר המהר"ל, ואשרנו, תראו איזה מילים, ואשרנו ואשרי חלקנו בתארתנו במקום טהור וקדוש הזה. אשר לא יתארו בו מלאכים עליונים, כאשר ידוע לחכמי בינה. הדבקות הזאת בקדוש ברוך הוא שיש ביום כיפור, אין למלאכים. כי המלאך נקרא עומד. האדם נקרא מהלך. איזה זכות אדירה. את יודעת שיש ספר בשם נפש החיים. זוכרת מי כתב אותו? נפש החיים. שומעים משהו, איזה רשרוש קטן. מה, עוד פעם? רב חיים וולוז'ין, יפה מאוד. הוא היה תלמיד אגרא. למרות שהוא אמר שאסור לקרוא לו תלמיד אגרא כי הוא לא ראוי לזה. אבל הוא כתב ספר נגד החסידות, כי היה אז הבעל שם טוב, עושים ספרי חסידות, והוא כתב את המענה המתנגד לחסידות, רק יצא לו פשוט ספר חסידי. וטעות. אז נפש החיים הוא ספר מלא בקבלה. ושם הוא כותב שכשמלאך, תקשיב איתו, זה משהו מדהים, כשמלאך צריך לזוז ממקום למקום, בשיא הרצינות הוא כותב את זה. יש זוהר כזה, שהוא אומר שהמלאך תופס טרמפ על בן אדם. ואת, המלאך צריך אותי כדי להתקדם, כי הוא לא יכול לזוז. כי מלאך זה סטטי, הוא עומד. אז איך הוא הולך, איך הוא זז? סכמח, עליי, הוא צריך אותי. אז אומר המהר"ל, איזה נס, איזה דבר מדהים זה, שהדבקות שיש לנו בקדוש ברוך הוא, אין לה מלאכים. כי אנחנו יכולים להיות גם דבקים וגם הולכים. אתם זוכרות שיש הבדל בין מעיין לבין מימייה. מימייה אפשר להזיז אותה. מקום למקום לוקחים אותה. ומסיעים אותה. מעיין הוא קבוע. אבל יש מעיין מטלטל. יש דבר כזה שהוא גם מעיין והוא גם נייד. זה קרה פעם אחת בהיסטוריה, בעירה של מרים, שהיה גם מעיין וגם מטלטל, ככה אומרים חז"ל. וזה קורה גם כאן. שעם ישראל מסוגל להיות גם דבק בקדוש ברוך הוא וגם זז כל הזמן. אגב, איך זה יכול לקרות באמת? איך מעיין יכול לזוז? או איך אדם יכול לדבק במשהו מסוים וגם לזוז כל הזמן? ואז, בדיוק, יפה מאוד, ואז זה חלק ממני. כי יש בי חלק אלוקי, יש בי נשמה. אז אני דבקה בקדוש ברוך הוא, אבל זה לא חיצוני. זה פנימי בי, לכן איפה שאני אלך לא משנה. מה שאני אעשה, זה חלק ממני. ואז באמת אפשר לבחון את זה, האם בהבדלי סיטואציה או מצא זמן, מקום, האם זה משתנה דרסטית? תמיד יהיה קצת שינוי, כי אדם עוד צריך להתרגל וכל זה, אבל האם באמת אתה, אם דבר הוא שלך, אז הוא לא ישתנה בשינוי מקום. למה שהוא ישתנה? זה עצמי לך. אז זה אומר המהר"ל. מה הכוונה ב? כן, הכוונה היא שהאדם נקרא בתנ"ך, בספר זכריה, האדם נקרא מהלך. כי האדם הוא זז, הוא מתקדם בחיים. המלאך הוא שלם, אבל הוא לא מתקדם, אין לו התקדמות. כשאדם דבק בהשם, הוא גם דבוק בשורש, והוא גם הולך כל הזמן. הולך הכוונה יכול לזוז ממקום למקום, ועדיין הוא דבק בהשם באותה מידה. לדוגמה, המחשה שהיא ממש היא חילול הקודש בזה. אבל כשאדם נניח הולך כאן עכשיו, מהאולם פה עד הבית מדרש דרך הדשא, אז השמש, היא מאירה עליו כל הזמן, נכון? כל הדרך השמש מאירה עליו, אבל הוא זז. אבל הקשר לשמש לא נפגע מהתזוזה הזאת. זה משל גרוע. כי השמש היא באמת דבר מוצק, דבר כאילו גשמי, ולכן אם אני נניח אלך עד אוסטרליה, אז תיעלם לי השמש. פה זה דבקות הקדוש ברוך הוא, שהוא אין סוף. לכן לעולם זה לא ייעלם. תמיד הוא יאיר עליי. הוא יהיה הצל שלי, תמיד. השם צילך, על יד ימיניך. ואז גם כשאני הולך, זה איתי. זאת אומרת, יש מצב שבו האדם פוגש את הקדוש ברוך הוא רק במקום מסוים. נניח לדוגמה, הוא אומר, השם נמצא בבית המקדש, השם בבית כנסת, שם הוא נמצא, אני רואה אותו. יש אדם שמצליח לראות את השם איתו, גם בתוך עולם החול. זה דרגה, שאדם הוא גם הולך וגם דבק בהשם. זה הרעיון. אנחנו קצת ממשיכים, רק מתי הזמן שלוש עגול, בעזרת השם. אז בואו רק נראה, ברשותכם, טוב, נראה את רב לוי יצחק, מברדיצ'ב. לקראת יום כיפור זה ממש חשוב, אז הוא גם מביא את אותה דרשה של רבי עקיבא במקום מספר 4. אני קצת אדלק כי הזמן קצר, חבל מאוד, לשורה שלישית. ואיתה בגמרא, לא כאברהם שאמר ואנוכי עפר ואפר וכולי, אלא כמשה שאמר ואנחנו מה? היו שלושה גדולים, אברהם, דוד המלך ומשה רבנו ואהרון. אברהם אמר ואנוכי עפר ואפר, דוד אמר ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם. משה אמר ואנחנו מה? אומר המדרש, הדבר שהכי מדביק הקדוש ברוך הוא זה האמירה של משה רבנו, מה? שזה אפילו לא עפר ואפר, אפילו לא תולעת, כלום, מה זה? שום דבר. עכשיו הוא גם קצת ככה כמפרט את זה יותר, וידוע שיום הכיפורים אינו מכפר, אלא צריך להיות כאן, רק עד שיכניס עצמו לגדר העין, אין, שיאמר אני ומה שיש לי, וכל הכוחות שלי, הכל הוא לבורא יתברך. ואז מדבק עצמו במידת עין. רק אז יום כיפור מכפר. שאומר, אני מוסר את עצמי, אם יש לי עדיין את שלי, אז זה חציצה במקווה. זאת אומרת, צריכים, כדי שהאדם ידבוק בהשם לגמרי, צריכים ענווה מוחלטת, שאין לי מעצמי כלום. מוכן לוותר על הכל שלי, רק לקדוש ברוך הוא. ואפשר שזהו כוונת השתחוויה של יום הכיפורים של כהן גדול בקודשי הקודשים, וכפי שנוהגים האשכנזים וחלק גדול מהספרדים, שבשעה שהשתחווה היה מכוון שכל מה שיש בו, הכל לבורא ברוך הוא. ושם יחליפו כוח. זוכרות את הפסוק בישעיה? וקובע שהם יחליפו כוח. בכל אופן, וזהו פירוש דברי רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים? פירוש במדרגה שהוא לפני מי אתם מתארים. יש את המי, שהשם הוא אובייקט. מי זה? הקדוש ברוך הוא. עדיין הקדוש ברוך הוא חיצוני לי. כשאתם מגיעים ללפני מי, מעל המי הזה, ואתם דבקים בו בפנים, ואתם לא עוסקים בהשקפה עליו, שם אתם מתארים. דהיינו שהוא למעלה ממדרגת מי. לפני מי הכוונה זה מעל המי הזה. יש מדרגת מי. מדרגת מי זה אומר, אני נמצא כאן, הקדוש ברוך הוא נמצא שם, ואני משקיף עליו. שואל, מי זה? בוא נראה מי זה. נבחן אותו, נבין אותו, נגדיר אותו, נצייר אותו. זה עדיין חיצוני לי. יש מדרגה שהיא מעל המי הזה. שאני חלק מזה. לכן, דרך אגב, זאת אחת הבעיות הגדולות מאוד בעיסוק בתכנים של אמונה, רק באמצעים שכליים. כי כשאדם לומד אמונה רק בשכל, שזה כלי שלא מתאים לאמונה כמובן כידוע, אז בשכל אתה תמיד משקיף, אתה תמיד מגדיר, הגדרה הכוונה גדר, הבדלה. אתה אומר, אם הדבר הזה הוא לא אחד והוא לא שלוש, כנראה שהוא שתיים. אבל לא הכרתי באמת את הדבר עצמו, אלא את משהו בקצוות שלו. כאשר אדם מגדיר את הקדוש ברוך הוא באמצעים גשמיים, גופניים, הוא פספס את הנקודה. הוא לא נוגע בזה. הוא משקיף על זה. לכן יש כאלה שקוראים בטעות לאמונה השקפה. השקפה זה עם טלסקופ. אתה עומד בחוץ, מרחוק, ואתה נמצא באיזשהו עמדה תצפית על זה. אמונה זה משורש אמון. אני חלק מזה. אני לא משקיף על זה. אני בתוך זה. אני עבר בתוך הדבר הזה. לכן אומר הרשת לוי, שכאשר אתה למעלה מעמי, אז אתה מתאהר. מה באמת עושים שם למעלה מעמי? שלא שייך לשאול שם מי. דהיינו, לבורא ברוך הוא. ומי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים. דהיינו, כשאתם מדבקים בו, אמן כן יהי רצון. איפה שלא שייך לשאול מי? אביכם שבשמיים, אז אתם מתארים. זה נקרא לפני מי. אז לפני מי, זה לא רק בתוך, אלא כשאני נגמל מהצורך לתאר חיצונית את הגודל של הקדוש ברוך הוא, אלא אני חלק מזה. שוב נחזור חזרה לסיבת האיחור שלי. הסברתי למי שדיברתי איתו, וזה היה באמת הרבה התלהבות, הסברתי לו שאני אבא של הבן שלי. ולכן לעולם אני לא אובייקטיבי. הוא אומר, תראה את זה באובייקטיביות. אמרתי, לא, 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 שום אופן. אני לא אובייקטיבי. אני אבא שלו. אני נוגע בדבר. לעולם זה לא יהיה אובייקטיבי. אני לא אבוא אף פעם בקור. אמרתי לו, אני יכול להיות קול. אין בעיה. צוין בזה אפילו. לא עכשיו. עכשיו אני נוגע בדבר. ולכן כשאדם מרגיש ככה, מרגיש שזה בוער בו, אז כל קור הוא מזייף את הנקודה. אתה שוב יוצא מהסיפור. אתה לא שם, אתה לא בפנים. נדמה לי שזה בדיוק הנקודה שבה אני מרגיש שבית מדרש הוא שלי. כשאני לא נמצא בעמדה של מכון להרצאות, אפשר בקלות לשבת, לכתוב את הדוגמאות ואת המסרים, ולעשות איזה ראשי פרקים יפים, לחזור עליהם רגע, מה למדתי, מה נגע לליבי, הכל נחמד מאוד. ואפשר להיות בבית מדרש ולהרגיש שהבטן שלי מתהפכת. זה אומר שאני שם, שאני בפנים, שנוגע לליבי. ולכן, אם תרצי פעם להרגיש מה זה דבקות בלימוד תורה, לכי לכל ישיבה. לא משנה, חרדי, ספרדי, חסידי, ציוני, לא, ממש לא משנה. לכי תעמדי שם בסדר בוקר, מתחת לחלון של הישיבה. תשמעי את הצרחות המתוקות האלה, שאנשים צועקים אחד על השני, כי אכפת לו, כי הוא לא שווה נפש מול זה. הוא אומר, זה החיים שלי, אני לא מוכן לוותר על זה. זה החיים שלי. ותביני מה ההבדל, מצא את ההבדלים בין מחקר אוניברסיטאי לבין בית מדרש. איזה, איך אפשר להשוות בכלל בין דבר כזה לדבר כזה? איזה קור, איזה כיפאון יש בספרי האוניברסיטאית. אז זה הקדושת לוי. אז לפני מי הזה, זה לא רק השייכות, אלא כשאתה עולה על ההגדרות. אתה נגמלת מהמי, עברת על המי. אנחנו ממשיכים ברשותכם לספר ליקוטי הלכות, שמי כתב אותו? לא, מתחמם. רבי נתן מברסלב, נכון, זה בעצם פירוט על ספר ליקוטי מוהר"ן, על סדר השולחן ערוך, כשבוא נאמר בכנות, הקשר שבין מה שכתוב לבין ההלכות, שכאילו הלכות חנוכה וזה, מקרי בהחלט. אז כאן הוא אומר, לדוגמה, בהלכות חנוכה, הוא מדבר על יום כיפור בכלל. הוא אומר ככה, כי הכהן הגדול היה נכנס לפני ולפנים, לחפר שם על אבונות בני ישראל את הערם, ולהוציאם מכל האבונות. איך זה קרה? על ידי הקטורת, שהניח על אבן השתייה, בסוגריים, נאמר, הוא לא כאן אומר את זה, אבל הקטורת, קטורת זה בארמית, זה לקשור, לחבר. הקטירנה זה קשר. אז הקטורת מחברת את כל הסמנים האלה ככה, עם ריח כזה, אחר, הכל ביחד עולה באשן אחד. אז הקטורת הוא מניח על אבן השתייה, כאבן שתייה, ששם היה עומד הארון עם לוחות האבן, זה בחינת נקודת האמת. זה השורש של החיים. משם הושתת העולם. כי האבן שתייה ממנו הושתת העולם. ועיקר יסוד העולם הוא אמת. כי על האמת עומד העולם. כמו שאמרו, רבותינו זוכרנו לברכה, כי השם יתברך מקום העולם. וחותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. והכן נקודת האבן שתייה, שהוא יסוד העולם, הוא מבחינת נקודת האמת. האמת היא התשתית של העולם. שזה עיקר יסוד וקיום העולם, שממנו הושתת העולם. מצוין, אז הבנו שאבן השתייה, שלב הכהן מניח את הקטורת בקודש הקודשים, זה הנקודה הכי פנימית, שהיא היסוד, השורש של כל המציאות כולה. ועל כן, במקום האבן שתייה, שם עיקר עליית התפילה. משם אפשר להתפלל באמת. למה? כי אתה מגיע למה? הנקודה הכי פנימית, הכי מחוברת. כי זה שער השמיים. כי עיקר עליית התפילה על ידי האמת. ועל כן שם היה הכהן גדול יכול לטהר את ישראל מאבונותם, מאבונות סליחה, להוציאם מהחושך. על ידי שנכנס לפני ולפנים, והתקרב עצמו לעצם נקודת האמת, זה ביטוי יפה, אני לא עכשיו ארחיב עליו, להתקרב עצמך ולא לקרב עצמו, זה מעניין. ועל ידי זה היה יכול להמשיך האור המאיר לצאת מהחושך של האבונות, שהוא אור האמת כנ"ל. כאשר מגיעים לנקודה פנימית, שם זה מתחבר, שם הכל מתבהר. שם לא צריכים יותר הסברים. לא פעם קורה, שאני הולך לשאול רב, איזושהי שאלה, ואני מחכה בתור, וחושב, וככה מתנסח בעצמי, מה אני אשאל בדיוק, ואיך אני אבחר בדיוק את המילים, שאני אסביר את עצמי כמו שצריך, ומגיע, ולא צריך לשאול כלום. כי הבנתי. הבנתי כבר הכל. הבנתי, לא צריך. עומד, שותק, מקבל ברכה והולך. כי כשאני נמצא, כבר לא צריך הסברים. זה כבר נגמר. אבן השתייה זה המקום שבו הקושיות נפתרות. ואז הוא אומר ככה, ועל ידי זה מתכפרים כל ההבנות, כי מעלים כל הקדושה וכל הניצוצות הקדושים מן הסיטרא אחרא, על ידי הפתחים שנתגלים על ידי אור האמת. כנ"ל יש כנראה אור האמת, הוא מגלה סדקים בעולם, ודרך הסדקים האלה יוצאים ניצוצות מתוך הסיטרא אחרא. יש שם כנראה איזה סדק קטן, עם כזה מגנט חזק אתה עומד והאמת יוצאת מהסיטרא אחרא, יוצאת מהבלבולים, מהמבוכות, מהשקרים. כן. כן. מאז חורבן בית המקדש, אין הקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע אמות של הלכה בלבד. זה מה שנשאר כרגע, עד שממש בקרוב נזכה לראות מחדש בבית המקדש שבנוי ומשוכלל בראש הערים. אז בינתיים התורה, זה הנקודה שכשאני נפגש איתה, הכל מתבהר. יש הרי קטע כזה, נכון? את מגיעה הביתה לשבת, בטח בזמן אלול. ההורים כבר דרוכים לראות מה אמרו, מה למד את השבוע. ואת מגיעה ואת לא זוכרת כלום. למדנו הרבה דברים. תני אחד מהם. תעני דיבור, לא זוכרת. אבל משהו כך השתנה. איך זה השתנה? איפה הייתה הנקודה? איפה התהפכת? לא יודעת. והאמת לא צריכים לדעת גם. כי משהו קורה לי מהמפגש הזה. משהו מתהפך בתוכי. אתם זוכרות אצל חנה, נכון? כתוב שם, ופניה לא היו לה עוד. אחרי שהיא קיבלה את ההבטחה מאלי, היא חזרה ממשכן שילה, כתוב, ופניה לא היו לה עוד. תסבירי את זה בעברית רגע. מה זה ופניה לא היו לה עוד? את רואה אותה, את לא מזהה. פנים אחרות לגמרי, מה קרה? כי הפנים השתנה. אתם יודעות, מסופר על גאון הגאונים, הרב יעקב משה חרלפ, לצהל, שהיה התלמיד של הרב קוק, שהוא פגש אותו בשבועות ביפו. הוא הלך ליפו להבריק, אז היה איזה עניין שאדם חולה בריאות, הוא הולך ליד הים, כי יש אוויר טוב ליד הים. את עוד לא היה מזגנים, אז היה ים. אז הוא פגש את הרב קוק ביפו. והוא אומר, אני פשוט התהפכתי. הוא חזר לירושלים אחר כך, פיזית, הוא לא זכר להגיע הביתה. הוא התבלבל לגמרי. לא זכר איך מגיעים הביתה. הוא אומר, הוא יסתובב בירושלים, לא זוכר לך איך אני חוזר הביתה. אדם אחר. אז זה הרב חרלפ, שהוא גם אחר קיבל גילויים בקוטש, גילויים, כל מיני גילויים שהוא קיבל. אז כשאדם חווה חוויה כזאת, זה לא עניין כמותי בכלל. זה עניין מהותי. כאילו, איפה אתה מונח? זה לפני השם. כיוון שהזמן חולף בעוד דקה וחצי, אז נראה עוד ממש כמה דברים קטנטנים. השפת אמת אומר, לפני מי אתם מתארים וכו', דענו, מבקשים מחה פשענו מנגד עיניך, כאמור אנוכי וכו'. ומה השון מנגד עיניך? מה זה מה שאנחנו אומרים? מחה ועבר פשענו מנגד עיניך. הלא הבקשה הוא לחלות, למחות כל החץ. מה, אכפת לי שהשם לא יראה את זה? אכפת לי שהרי לא יהיה חד, נכון? אז תגיד, מחה ועבר פשענו. מה זה מחה פשענו מנגד עיניך? מה אכפת לי שזה יהיה מחוי מהעיניים שלך? הרי יש עדיין חץ. שימו לב, רק הפירוש, שבאמת על ידי זה שמתקרבים לפני השם יתברך, וזוכים להתוויות לפניו באמת, זה נקרא לפני השם, בפרט במקדש השם, ששם זה ממש לפני השם, על ידי זה נמחה החטא. החטא לא נמחה בוידוי. החטא נמחה כשאדם עומד לפני השם. יש וידוי לפני השם, יש תפילה לפני השם, יש עמידה במקדש לפני השם. כשאדם לפני השם, החטא נמחה. כי זה פשוט מחשמל אותך. זה הופך אותך. וזה שכתוב מנגד עיניך, על ידי זה מחה פשענו. כשאתה רואה אותנו, זה נגמר. היינו בכוח התגלות הקדושה. עוד משפט או שניים אחרונים. הרב יעקב משה חלף, כמו שאנחנו קצת ציינו, אז בספר מי מרום יש 20 כרכים כידוע, אחד מהם עוסק בחגי תשרי, נקרא אורי ואישי. הוא דן, למה דווקא מקווה? למה לא מעיין ישראל השם? יש כאן מישהי בשם מעיין? אין כאן מעיין? יש מעיין? לא כאן, היא מתביישת. אמורה להיות כאן מעיין, בוא נאמר. יש כאן מישהי מקווה? אין פה בת בשם מקווה? למה אין מקווה? כי מעיין זה הרבה יותר, נכון? זה אסיסי יותר כזה, כאילו, נכון? אדם הולך לאיזשהו טיול, אז הוא הולך למעיין, לא הולך למקווה, נכון? יפה. אז למה דווקא מקווה ישראל השם? אז הוא אומר ככה, וזה מקווה ישראל השם וכו'. כי יש מקווה ויש מעיין, יש הבדל ביניהם. מה ההבדל? מקווה מתאר באשבורן. אשבורן הכוונה זה מים מכונסים בלי זליגה. אם יש חור קטן במקווה, הוא פסול. גם אם יהיה 40 סאה, 400 סאה, אבל יש פה סדק במקווה שיש פה איזה מין זחילה של מים, נפסל המקווה. אשבורן הכוונה זה אטום, מכונס. ומעיין מתאר גם בזוכרים, כן, הכוונה היא שבכל מעיין המים זורמים, נכון? וזה מתאר. וכאמר, אז מה זה אומר מקווה ישראל השם? כי נדרשת טהרה הבאה על ידי האשבורן דווקא. וזה על ידי מעשה ידי אדם. זאת אומרת, ברור שהפעולה של הטהרה היא לפני השם. הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. אבל מי בונה את המקווה? מי בונה את הכלי שהשם יהיה לפני? זה אני בונה אותו, את המקווה. זה לא כמו מעיין שהוא בא מאליו, שהוא נוזל, שהוא ככה, כן, זוחל. אלא רק כשהאדם עושה מעשה, בונה מקווה, אז יהיה לפני השם. המקווה זה באמת כל התהליך שאנחנו עומדים על עצמנו, מנקים את עצמנו, משתדלים עוד להתקדם, עושים חשבון נפש, עושים וידוי, כל זה נקרא מקווה. והשיא זה נקרא לפני השם. ונסיים במקור 8 מתוך מאמרי הראייה, יש שם פתגמים על החודשים. אז אומר הרב, נשמת ישראל מתאהרת במקור ישראל, נשמת היחיד, סליחה, מתאהרת במקור ישראל. כל פרט נטהר כאשר הוא נכלל בכלל. כאשר אני רוצה לעמוד לפני השם, הדבר הראשון, לפני הכל, זה לפני השם תטהרו. לא תטהר. אין עבודה פרטית. כשאתה חלק מהכלל, כשאתה מרגיש שייכות לכלל, זה ההכנה שלך. אז זה נשמת היחיד. מה קורה באומה? ונשמת האומה כולה במקווה ישראל השם, צור עולמים. אז היחיד נכלל בכלל. והכלל נכלל בקדוש ברוך הוא. לכן הרב כותב, כשאחרי בספר אורות, אומר הרב, אור השכינה הוא כנסת ישראל. הכינוס, כלל ישראל, הוא אור השכינה. זה נקרא לפני השם. אז אם כן נסכם. כל התהליך שאנחנו עוברים בעשרת ימי תשובה, הוא מכוון למטרה אחת, להגיע למצב שאני לפני השם. להגיע לענווה. להגיע למצב שאני מתבטל לפני הקדוש ברוך הוא. להגיע לזה שאין חציצה, שאני דבק בו. כל התהליך הזה הוא בניית המקווה. אני צריך לנקות את עצמי, לנקות את המידות שלי, את המעשים שלי, את הכוונות שלי, את הרצונות שלי, כדי להגיע בסופו של דבר למצב של מקווה ישראל השם. לפני השם תטהרו, שתזכה את השם, לזכות ביום הכיפורים הזה לטהרה שלמה. זרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, נזכה את השם לימים טובים לישראל ביום הכיפורים. יישר כוח.